שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף כ"א, אנחנו מתחילים בשורה העליונה. שלח לי רבי אבא בר זבדה למרי בר מר את הבקשה הבאה. ביי מיני, תשאל בבקשה מרב הונה את השאלה הבאה. אדם הדר בחצר חברו שלא מדעתו, האם צריך להעלות לו שכר או לא? אדהכי, בינתיים עד שהגיע אליו השאלה, נח נפשי נפטר דרב הונה. והגיעה השאלה אל הבן שלו, והוא ענה, אמר לי, רבא בר רב הונא, הכי אמר, כך אמר אבא מרי, אבי מורי, משמי דרב, אינו צריך להעלות לו שכר. ועוד הלכה נוספת שאמר אבי מורי, והסוחר בית מראובן, מעלה שכר לשמעון. ושואלת על כך הגמרא, מה זאת אומרת, שמעון, מה יביא דתי, מה הוא קשור לפה? עונה הגמרא, הכי כאמר, כך הוא התכוון לומר, שאם הוא שכר מראובן את הבית, ונמצא שהבית בעצם של שמעון, אז הוא מעלה לו שכר. ושואלת על כך הגמרא, תרתי? כלומר, מסביר רש"י, יש פה שתי הלכות שסותרות זו את זו. שהרי בהלכה השנייה נאמר, שמי ששכר את הבית של שמעון מראובן, כך שהוא בעצם דר בחצר של שמעון, שלא מדעת שמעון, שהוא צריך להעלות לו שכר. ובמקרה הראשון לעומת זאת הוא אמר, שהדר בחצר חברו שלא מדעתו, אין צריך להעלות לו שכר. מתרצת הגמרא את הסתירה, הדקיימה לאגרה, הדלא קיימה לאגרה. בהלכה השנייה, הסיבה שהוא צריך להעלות שכר לשמעון, מפני שמדובר על נכס שמיועד להשכרה, ולכן זה מקרה שזה נהנה וזה חסר. ובמקרה הראשון של הדר בחצר חברו, שהוא אינו צריך להעלות לו שכר, מדובר שאותה חצר לא מיועדת להשכרה. ולכן כאשר הוא גר שם שלא מדעת בעל הבית, הוא לא צריך להעלות לו שכר, כי זה נהנה וזה לא חסר. איתמר נמי, אותם הלכות נאמרו גם על ידי אמר רבי חייא בר אבין שאמר רב ואמר לה, ויש אומרים שלא אמר את זה רב, אלא אמר את זה רבי חייא בר אבין שאמר את זה רב הונא. הדר בחצר חברו שלא מדעתו אינו צריך להעלות לו שכר, והלכה שנייה, והסוחר בית מבני העיר מעלה שכר לבעלים, ושוב שואלת הגמרא, הבעלים מה יביא דתיו? הרי הוא שכר בית מבני העיר, אז מה הקשר של הבעלים לעניין? מבארת הגמרא, הכי כאמר, כך הוא התכוון לומר. שאם אדם שכר את הבית מבני העיר, ולאחר מכן נמצאו לו לבית הזה בעלים, אז מעלים להם שכר. ושוב שואלת הגמרא, תרתי, הרי הלכה השנייה סותרת את ההלכה הראשונה, וחוזרת הגמרא ומתרצת, הדקיימה לאגרה, הדלא קיימה לאגרה. בהלכה השנייה צריך לשלם שכר לבעלים, בגלל שהחצר מיועדת להשכרה, ולכן זה נהנה וזה חסר, ובהלכה הראשונה לא צריך להעלות לו שכר, מפני שחצר חברו לא מיועדת להשכרה, ולכן זה נהנה וזה לא חסר. ועוד באותו עניין, אמר רב זכורה, אמר רב הונא שאמר רב, הדר בחצר חברו שלא מדעתו, אין צריך להעלות לו שכר, והסיבה, משום שנאמר, פסוק בישעיהו, נקרא בפנים, נשאר בעיר שמע, ושעיה יוקד שער. הוא מביא על כך רש"י שני פירושים. פירוש ראשון, יש שד ששמו שעיה, והוא מחטט את השער של הבית שאין בני אדם דרים בו, ולכן, זה שגר בו, מנע מהשד לגור שם, ועל ידי כך הוא גרם הנאה לבעל הבית, ולכן הוא לא צריך להעלות לו שכר. פירוש שני, שהמילה שהיה זה לא שם של שד, אלא זה תיאור של הבית. בית שהוא שאוי ויחיד מעין אדם, הוא יוקד שער, דהיינו המזיקין מחטטים אותו. ואמר על כך, מר בר אבשי, לדידי חזילי, אני ראיתי את הדבר, ומננגח כתורה. והנזק של בית עזוב, שעליו נאמר הוא שהיה יוקד שער, זה נראה כאילו שור נגח את הבית הזה. והפירוש השני של רש"י מסתדר עם פירושו של רב היי גאון, שמובא באוצר הגאוני מסכת סוטה, שמה שאמר הפסוק הוא שהיה יוקד שער, בלשון הרמי מקרה שרופה, ופירושו תולעת שיוצא בעצים ומחלחלתן ומחטטת באמצעיהן עד שחוזר כקמח דק, והוא כנראה מתכוון ליקרונית הרעיתים, המכונה באופן עממי ובטעות תולעת עץ, שהיא מין של חיפושית ממשפחת היקרונתיים. אורך גופה הוא כ-20 מילימטר וצבע חום בעיר, היא נפוצה בבתים, פוגעת ברעיתים ובמשקופים, ובמקרים קיצוניים עלולה לגרום להתפוררותם. התפתחות הזחל נמשכת בין 2 ל-7 שנים, שזה טווח הגלגול המלא שלו. הזחלים גורמים לנזק ברכוש כאשר הם ניזונים בעיקר מהעמילן שנמצא בעץ, ואפשר לשמוע כל קרסו מהעץ הנגוע. וייתכן להסביר שזו הכוונה בדברי מר בר אבשי, שהקולות שהוא שמע נשמעו כמו שור שנוגח. רב יוסף אמר, טעם נוסף למה מי שדר בחצר חברו שלא מדעתו לא צריך להעלות לו שכר, משום שבית המיטווה, בית שהוא מיושב, יטיב. הוא מתקיים, לפי שהדרים בתוכו רואים מה שהוא צריך ומתקנים אותו. ושואלת הגמרא, מהי ביניו? מה ההבדל בין הטעם שאמר רב זכורה לבין הטעם שאמר רב יוסף? עונה הגמרא, איכא ביניו, יש ביניהם את ההבדל הבא, דקה משתמש בי שבעל הבית משתמש באותו מקום בציווי וטיבנה, כמחסן עבור העצים והטבן שלו. והלך מישהו וגר שם, אז הטעם שאמר רב סחורה שהוא גורם הנאה לבעל הבית משום שהיה לא מתקיים במקרה הזה, הועיל ומשתמשים באותו מקום. אבל הטעם שאמר רב יוסף שהוא גורם הנאה לבעל הבית משום שהוא מתחזק את הבית, זה קיים, שהרי שימוש של מחסן עצים זה לא נקרא יישוב הבית, וזה שגר בו מתחזק אותו, ועל ידי כך גורם הנאה לבעל הבית. הוא מספר את הגמרא. ההוא גברה דבנה פנדה אקיל קלטה דייתמי. אותו אדם שבנה ארמון טרקלין על גבי מגרש שהייתה שם אשפה שהייתה שייכת ליתומים. הוא מסביר רש"י שאקיל קלטה זה אשפה, שהרי את הפסוק מאשפות ירים אביון מתרגמים אקיל קלטה. ואומרת הגמרא, אגבי רב נחמן לאפד נימיני. רב נחמן עיקל מאותו אדם את הארמון שלו, כדי שהוא ישלם ליתומים שכר דירה על המגרש. ועל פי זה שואלת הגמרא, לימה האם נאמר שכסבה רב נחמן שהדר בחצר חברו שלא מדעתו צריך להעלות לו שכר? עונה הגמרא שרב נחמן סובר שהדר בחצר חברו שלא מדעתו לא צריך להעלות לו שכר, והסיבה שרב נחמן עיקל לאותו אדם את הטרקלין שלו, מפני שההוא באותה השפעה מעיקרה קרמנאי הוו דיירי בה. הוא מביא רש"י שתי גרסאות. גרסה אחת אומרת קרמנאי זה שם אומה, שהרב פרופסור חנוך קהות, מחבר ספר הארוך השלם, תיאר את המקום באופן הבא. מחוז קרמיניה היה גדול מאוד מקצה דרומי של לשון ים פרס עד הנהר בגדדה, מבדיל אותו מן פרס. ויושביה, שנקראים קרמנאי, לא היו נודעים ליוונים רק מעט. ואנשים מהעם הזה היו גרים באותה השפעה, ויהב אלהו ליתמי דבר מועט, והם היו נותנים ליתומים עבור זה שכר דירה מועט. גרסה אחרת מביא רש"י שכתוב קדמונאי, שלפני אותו אדם שבנה את הטרקלין, אנשים קדמונים אחרים היו יושבים באותו מקום ומעלים שכר ליתומים. כך או כך, אותו מגרש היה מיועד להשכרה והיתומים היו מתפרנסים ממנו. ואמר לרב נחמן לאותו אדם שבנה שם את הארמון שלו, זיל פייסינו ליתמי, לך תפייס את היתומים ותשלם להם דבר מועט כמו שהם קיבלו קודם, ולא אשגח, ואותו אדם לא השגיח בדבריו, ולכן אגבי רב נחמן לאפד נימיני. רב נחמן עיקל ממנו את הארמון שלו, עד שהוא יסדיר את התשלום ליתומים. ציטוט מהמשנה, כיצד הבהמה משלמת מה שנהנית? אם היא אכלה מתוך הרחבה היא משלמת מה שנהנית, ואם היא אכלה מצידי הרחבה היא משלמת מה שהזיקה. הוא מביא על כך הגמרא מחלוקת המוראים. אמר רב, שהמשנה מדברת ובמחזרת, דהיינו שהבהמה מחזרת את ראשה מהרחבה לצידה של הרחבה. דהיינו שהיא עומדת ברשות הרבים ברחבה, והיא מפנה את ראשה לצידי הרחבה שזה רשות היחיד, והיא אוכלת משם פירות, ועל זה אמרה המשנה שהיא משלמת מה שהזיקה, למרות שהבהמה כולה עומדת ברחבה. ושמואל לעומת זאת אמר, שאפילו כאשר הבהמה מחזרת את ראשה, נמי, גם אז הוא פטור. הוא מסביר רש"י, הועיל וגוף הבהמה נמצא כולו ברחבה, וזו דרכה של הבהמה להחזיר את ראשה, אז אם כך זה נחשב לנזק של שן ברשות הרבים שהיא פטורה. אז אם כך שואלת הגמרא, ולשמואל איך היא משכחת לה דמחייב? כיצד שמואל יסביר את דברי המשנה, שאם הבהמה אכלה מצידי הרחבה, היא משלמת מה שהזיקה? יענה על כך שמואל, כגון דשווקתה לרחבה, ואז לה וקמה בצידי הרחבה. שמדובר שהבהמה עזבה את הרחבה, והלכה לצידי הרחבה. והיות שאין דרך שברים ללכת שם, אז זה לא נחשב כרשות הרבים, אלא כרשות היחיד, ועל זה אמרה המשנה שהיא חייבת. עד לכאן הגרסה הייתה, שמחלוקתם של רב ושמואל נאמרה ביחס לדברי המשנה. ואי קדמתני להשמעתה, ויש שגרסו את השמועה, את הדיון הזה, באפי נפשה כדבר בפני עצמו, ולא כהסבר לדברי המשנה. מחזרת, בהמה שהחזירה ראשה ואכלה בצידי הרחבה. רב אמר שהיא חייבת, ושמואל אמר שהיא פטורה. ונשאלת השאלה, ולשמואל, מה שאמרה המשנה, שכאשר היא אכלה בצידי הרחבה משלמת מה שהזיקה, איך היא משכחת לה דמחייבה? על איזה מציאות מדובר שהיא תהיה חייבת? יענה על כך שמואל, כגון דשווקה לרחבה, ואז לה וקמה בצידי הרחבה, שהיא עזבה את הרחבה, והלכה ועמדה בצידי הרחבה, ששם זה לא רשות הרבים. מיטיב מקשה רב נחמן בר יצחק על דברי רב, מדברי משנתנו שאמרה, שאם הבהמה אכלה מפתח החנות, אז היא משלמת מה שנהנית. עד כאן הציטוט מהמשנה, הוא מבאר רב נחמן, איך היא משכחת לה, באיזה מציאות דיברה המשנה? הרי פשיטה שמדובר במחזרת הבהמה את ראשה מרשות הרבים לתוך החנות שהיא רשות היחיד. וכאמר, ונאמר על כך במשנה, שמה שנהנית היא משלמת. ומדייק רב נחמן בר יצחק, שרק מה שנהנית, אין, אכן היא משלמת, אבל מה שהזיקה היא לא משלמת. וכבר ראינו שהתעריף של תשלום הנאה הוא זול יותר מהתעריף של הזק. אז קשה על דברי רב שאמר חייבת ומשמע שהיא משלמת על מה שהזיקה. אומרת הגמרא, הוא מוטיב לה, רב נחמן שיקשה את השאלה, הוא גם זה שמפרק לה, ענה את התשובה, שבמשנה מדובר דקיימה בקרן זווית. שחנות הירקות נמצאת בקרן זווית ומסבירה שהיא כגון שיש מבוי קטן שמסתיים לתוך מבוי גדול. וחנות הירקות נמצאת בראש המבוי הקטן והיא משוחה קצת כלפי פנים המבוי. באופן הזה. וכאשר הבהמה נכנסת מהמבוי הגדול הקטן, אז היא פוגעת בפירות החנות מיד בדרך הילוכה, והיא לא צריכה להחזיר את ראשה לשם כך. ורב יסביר שזו המציאות עליה דיברה המשנה, שהבהמה לא משלמת מה שהיא הזיקה, אלא רק מה שהיא נהנתה. איקא דאמרי, יש שגרסו את מחלוקת רב ושמואל באופן הבא, שלגבי בהמה המחזרת ראשה, כולי אלמא לא פליגי, לא נחלקו רב ושמואל דחייבת על הנזק שהיא עשתה, כי פליגי, באיזה מציאות הם נחלקו? במקצה מקום מרשותו לרשות הרבים. הוא מסביר רשי, שאדם כנס לתוך שלו ובנה, דהיינו, הוא לא בנה את הגדר בצמוד לרשות הרבים, אלא הוא נכנס על חשבון לתוך השטח שלו, ושם הוא בנה את הגדר, אז הוא הניח מקרקעו פתוחה לרשות הרבים, והוא שטח שם פירות, ונכנסה שם הבהמה בדרך הילוכה והחלטן. והכי יתמר, ולגבי המציאות הזו, נחלקו רב ושמואל באופן הבא, אמר רב, לא שנו במשנה, אלא בבהמה שמחזרת ראשה שהיא חייבת, אבל אם היא אכלה ממקצה מקום מרשותו לרשות הרבים, הדין הוא שהיא פטורה. ושמואל לעומת זאת אמר, שאפילו אם היא אכלה ממקצה מקום מרשותו לרשות הרבים, היא תהיה חייבת. ושואלת הגמרא, לאמא, אולי נאמר שבבור ברשותו כמפלגי, שמחלוקתם של רב ושמואל היא ביחס לבור שנמצא ברשותו של האדם. והפקיר האדם את רשותו, אבל הוא לא הפקיר את בורו, שזו בעצם מחלוקתם של רבי ישמעאל ורבי עקיבא בדף ממתת. הוא מבאר את הגמרא, רב דאמר שבעל הבהמה פטור מלשלם, משום שהוא כסבר בור ברשותו חייב. והאדם הזה ששטח בשטח ההוא את פירותיו, זה נחשב כמו בור, שהרי אם הוחלקה בהן הבהמה הוא יהיה חייב, שהרי הוא הפקיר את רשותו וכולם יכולים להשתמש בה. ולכן לא היה לו לעשות כן. וזה נכנס בהגדרה של דברי המשנה, שכל המקלקלים ברשות הרבים שהזיקו חייבים לשלם, וכל המחזיק בהם זכה. ושמואל לעומת זאת דאמר שחייב בעל הבהמה לשלם, הוא כסבר שבור ברשותו פטור. ולכן הבהמה שאכלה את הפירות חייבת, שהרי אותו אדם ברשות עשה שהוא שם שם את הפירות, ורשות הרבים זה לא נחשב מפני שאין זה דרך הילוכה. דוחה הגמרא שלא זו נקודת המחלוקת בין רב ושמואל, מפני שאמר לך רב לעולם אי מלאך, לעולם אומר לך שאני סובר, הפכנו דף שבעלמה בור ברשותו פטור, שבאופן רגיל, אדם שחפר בור ברשותו והפקיר את רשותו יהיה פטור. מסביר רשי מפני שלא חייבה תורה, אלא על בור ברשות הרבים. ושאני אחה, ושונה כאן הדין, שאדם שיקצה מקום מרשותו לרשות הרבים, שהבהמה פטורה על אכילת הפירות, דאמר בעל הבהמה, לאו כל כמינך דמקרבת להו לפירותך לרשות הרבים, ומחייבת להו לתוריי. לא ייתכן שאתה תקרב את הפירות שלך לרשות הרבים, ותחייב את השור שלי שאכל אותם. ושמואל לעומת זאת אמר, בעלמה בדרך כלל, אדם שחפר בור ברשותו והפקיר את רשותו, יהיה חייב, שהועיל והפקירו, זה נחשב כבור ברשות הרבים. אז אם כך, והחמה איתמה, שאמר שמואל, שבהמה שאכלה משם את הפירות היא תהיה חייבת, יסביר שמואל, דביש למה בור איקה למימר להוודעתי. נוח לי להבין שאדם יהיה חייב על נזקי בורו, כי השור לא יכול לשמור את עצמו מהבור, הוא לא יכול להבחין בו, וכיוון דברשות נכנס שהרי אותו אדם הפקיר את רשותו, אז חייב בעל הבור. אלא במקרה שהוזקה בהמה בפירות שנמצאים באותו שטח, מי איקה למימר להוודעתי, האם יש צד לומר שהוזקה בהם שלא מדעתה, החזי להו, הרי ודאי ראתה אותם. כך שאפילו אם היא הוחלקה בהן, הוא יהיה פטור. ולמרות שכל סוג של תקלה נחשב בור, זה דווקא ברשות הרבים, דאין לו רשות לאדם לתת שם תקלה. והיות שהפירות הללו לא נחשבים כבור, ומותר לו לשים אותם שם, אז אם הבהמה אכלה אותם, היא תהיה חייבת. וחוזרת עכשיו הגמרא לדון בענייני בהמה שמחזרת ראשה, ושואלת הגמרא לאמא, אולי נאמר שהדין לגבי בהמה שמחזרת ראשה, תנא היא, זה מחלוקת תנאים, דתניא ששנינו בברייתא הבאה, בהמה שאכלה מתוך הרחבה משלמת מה שנהנית, ואם היא אכלה מצידי הרחבה היא משלמת מה שהזיקה. אלו דברי רבי מאיר ורבי יהודה. רבי יוסי ורבי אלעזר לעומת זאת אומרים, שאין דרכה של בהמה בשעת הילוכה לאכול, אלא להלך בלבד. מסבירה שהיא שהגמרא מבינה בשלב הזה שהדברים נאמרו ביחס לבהמה שאכלה מצידי הרחבה. שהרי לא ייתכן שדברי רבי יוסף ורבי אלעזר נאמרו ביחס לבהמה שאכלה מתוך הרחבה, שהרי כתוב בתורה וביאר בשדה אחר, ושדה אחר הוא לא רשות הרבים, ולכן בהכרח שרבי יוסף ורבי אלעזר דיברו על צידי הרחבה, שאין דרכה של הבהמה לאכול אלא להלך, ולכן היא חייבת לשלם מה שהזיקה. אבל אם כך שואלת הגמרא, המחלוקת לא מובנת, שהרי רבי יוסף היינו תנא קמא. אלא בהכרח אומרת הגמרא, צריך לומר שדין מחזרת איכא בנהי, שהמחלוקת ביניהם היא ביחס לבהמה שמחזרת ראשה מרשות הרבים ואוכלת ברשות היחיד. שתנא קמא סבר שבהמה שמחזרת ראשה נמי משלם מה שנהנית, שהרי שמענו ששיטת רבי מאיר שבצידי הרחבה היא משלמת מה שהזיקה, זה כגון שהיא הלכה ונעמדה בצידי הרחבה, אבל כאשר היא החזירה לשם את ראשה, היא לא משלמת על הנזק, אלא רק מה שהיא נהנתה. ורבי יוסי לעומת זאת סבר, שאין דרכה של בהמה להחזיר את ראשה ולאכול מצידי הרחבה, אלא דרכה של בהמה רק להלך ליד צידי הרחבה. וזו הבהמה שהחזירה ראשה ואכלה מצידי הרחבה, משלמת מה שהזיקה. דוחה הגמרא שלא נחלקו התנאים בדין מחזרת, אלא דכולי עלמא, כל התנאים סוברים בדין מחזרת, אי כרב, אי כשמואל. או כשיטת רב שהיא משלמת מה שהזיקה, או כשיטת שמואל שהיא לא משלמת אלא מה שהיא נהנתה. והכה וכאן בברייתא, בביאר בשדה אחר כמפלגי. נחלקו התנאים, מה בא הפסוק למעט? מר סבר שזה רבי מאיר ורבי יהודה, שמה שכתוב וביאר בשדה אחר בא למעט ולא ברשות הרבים. ולכן אם היא אכלה פירות מתוך הרחבה, היא לא משלמת את מלוא הנזק אלא רק מה שהיא נהנתה. ומר סבר שזה רבי יוסף ורבי אלעזר, שמה שנאמר בפסוק וביאר בשדה אחר זה בא למעט ולא ברשות המזיק. מסבירה שאם אדם הכניס פירותיו לחצר בעל הבית שלא ברשותו של בעל הבית, ואכלתן בהמתו של בעל הבית, שבעל הבית יהיה פטור. אבל על אכילת פירות שהיו בתוך הרחבה, בעל הבהמה יהיה חייב. ומקשה הגמרא להסבר בדברי רבי יוסף ורבי אלעזר, האם על פירות שהוכנסו ברשות המזיק ללא רשותו, צריך פסוק כדי לפתור אותו מתשלום עליהם? והרי מסברה, לימה, יאמר המזיק לניזק, פירח ברשותי, מי ביי, מה הפירות שלך עושים ברשותי? ופשוט שהוא פטור עליהם ולא צריך לשם כך פסוק, אלא אומרת הגמרא, דאילפה ורבי הושעיה איכא בנהיו, שהנפקמינה בין התנאים בברייתא היא ביחס למחלוקות שנאמרו בדף חף, שאילפה אמר שם, שבהמה שפשטה צווארה ואכלה מעל גבי חברתה חייבת, ורבי הושעיה אמר שם שבהמה הקופצת ואכלה מתוך הקופה חייבת, ורבי מאיר ורבי יהודה סוברים שבהמה שאכלה מתוך הרחבה לעולם הבעלים פטור מלשלם, אלא לפי מה שהיא נהנית. ואפילו אם היא אכלה, כמו שדיבר אילפה, שהיא פשטה צווארה ואכלה מעל גבי חברתה, וכמו שאמר רבי הושעיה, אם היא קפצה ואכלה. ועל זה באו רבי יוסף ורבי אלעזר לחלוק ולומר, שהיות שאין דרכה לפשוט צווארה על חברתה, כמו שאמר אילפה, ושאין דרכה של בהמה לקפוץ מהדרך ולאכול, אלא להלך, כמו שאמר רבי הושעיה, לכן היא תהיה חייבת לשלם מה שהזיקה. ולא נחלקו התנאים בדין מחזרת, בו הם סברו, או כרב, או כשמואל. ואומרת המשנה, הכלב והגדי שקפצו מראש הגג ושברו את הכלים, הדין שמשלם נזק שלם, והסיבה מפני שהם מועדים. מסבירה שהיא מפני שהם מועדים לקפוץ, ומדובר שהם קפצו ברשות הניזק, ולכן זה תולדה דרגל שחייבים עליה נזק שלם. דין שני, אומרת המשנה, הכלב שנטל חררה, שזה סוג של עוגה שהיו מכינים אותה על גבי גחלים, והייתה גחלת דבוקה באותה עוגה, והלך הכלב לגדיש ושם הוא אכל את החררה, וזה גרם והדליק את הגדיש, אז על החררה הוא משלם נזק שלם, כי זה נזק שן ברשות הניזק, ועל הגדיש הוא משלם חצי נזק. והגמרא תסביר מדוע. הוא מדייק את הגמרא. טעמה שאמרה המשנה שהכלב והגדיש שקפצו משלם נזק שלם, דווקא מפני דקפצו, אם הם נפלו הוא יהיה פטור. על מה? ומזה תאמר שכסבר התנא, שדבר שתחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור. הוא מסביר רש"י שזה נקרא תחילתו בפשיעה, כי היה לבעלים להעלות על דעתו, שמה יקפצו הכלב או הגדי מהגג, שהרי דרכם לקפוץ. כפי שמתאר דוקטור משה רענן בפורטל הדף היומי, שגרעין הרביעה של איזה הבר ששכן בחייבר בקרמל, הצליח להתחמק מהשריפה הגדולה שהתחוללה בשנת 1989, כי בניגוד למינים אחרים של חיות בר שנספו בשריפה, חלק ניכר מהזכרים של איזה הבר הצליחו לקפוץ מעל גדרות המכלאה ולהתחמק, והפרטים שנמלטו לטבע חוזרים בעונת היחום למכלאות וקופצים פנימה למכלאת הנקבות, ולאחר מכן חוזרים לטבע. ואת יכולת הטיפוס והקפיצה של איזה הבר ירשו צאצאיהם המבויתים, ולכן הבעלים היה צריך לצפות מהגדי שהוא יקפוץ מהגג. וזה נחשב לסופו באונס, כי הרי בסופו של דבר הם לא קפצו מהגג, אלא נפלו ממנו. וזה דבר שהבעלים לא העלה על דעתו שיקרה. ומביאה הגמרא, סייעת על הדיוק הזה, תניה נמיח, כך גם שנינו בברייתא הבאה. הכלב והגדי שקפצו מראש הגג ושברו את הכלים משלם נזק שלם, אבל אם הם נפלו מראש הגג ושברו את הכלים, הם יהיו פטורים עליהם. מקשה הגמרא, הניחא, זה מסתדר רק למאן דאמר שאכן דבר שתחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור, אלא למאן דאמר, לפי מי שסובר שדבר שתחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, מה יקרא למימר, כיצד הוא יסביר את המשנה? מבארת הגמרא שהדעה הזאת תסביר את המשנה כגון דמיקר וכלים לגבי כותל, שהכלים היו מונחים בצמוד לכותל ממש, כך שבמציאות כזאת, דחי קפצי, גם אם הגדי והכלב היו קופצים למטה, בקפיצה לא נפלי עליי. יש מרחק מינימלי שהקפיצה הייתה מרחיקה את בעלי החיים מהכותל, והם לא היו גורמים לשבירת הכלים, כך ואפילו תחילתו בפשיעה לאיקה. אז אין כאן מקרה של תחילתו בפשיעה וסופו באונס, ולכן כאשר הם נפלו ושברו את הכלים בצמוד לכותל, זה ודאי אונס. ולכן אמרה המשנה שפטור. ובאותו עניין אמר הזביד משמד הרבה, פעמים שאפילו אם הם נפלו על הכלים, נמי גם אז יהיה חייב, אפילו למאן דאמר שתחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור, משכחת לה ומציאות מעין זו תהיה בכותל רעוע. מסביר רש"י שמעקה הגג רעוע, שבאופן הזה, אפילו לגבי נפילה, זה נחשב לפשיעה של בעליהם. ומקשה על כך הגמרא, מה הניעו? מדוע כותל רעוע נחשב כפשיעה לעניין נפילת בעלי החיים? הרי, דאיבה אלי, היה על בעל הכותל לעסוק הידעתה, לעלות על דעתו, דנפיל ארכי, שמהכותל הרעוע ייפלו עריכים, אבל סוף סוף לא נפל ארכי ונפול אינו. בסופו של דבר, שבירת הכלים לא הייתה על ידי עריך שנפל, אלא על ידי החיות שנפלו. כך שזה עדיין תחילתו בפשיעה וסופו באונס הוא, וזה לא נחשב שסופו בפשיעה. מתרצת הגמרא לא צריכה, לא נאמרו דברי רבה, אלא בכותל צר. הוא מביא על כך רש"י שני פירושים. פירוש ראשון, שמעקה הגג היה צר ודחוק, וכי הניחם בראש הגג, הוא היה צריך להעלות על דעתו שהם יקפצו על המעקה כדרכן, והיות שהמעקה צר הם יפלו ממנו. פירוש שני, שהמעקה היה גם צר וגם משופע, ולכן הוא היה צריך להעלות על דעתו שהם יפלו מהמעקה. ועוד באותו עניין, מביאה הגמרא תנור הבנן, שנור רבותינו בברייתא, שיש חילוק באופן הקפיצה של הכלב והגדי. הכלב והגדי שדילגו ממטה למעלה, הם פטורים מלשלם נזק שלם, והם חייבים בחצי נזק, מפני שזה דרך משונה, כי הם לא רגילים לקפוץ באופן הזה, ולכן זה נחשב לתולדה של קרן. אבל אם הם דילגו כדרכם מלמעלה למטה, אז הם יהיו חייבים. כי זה נחשב תולדה של רגל. לעומת זאת, אדם ותרנגול שדילגו זה לא משנה בין מלמעלה למטה, בין מלמטה למעלה, לעולם הם יהיו חייבים נזק שלם. הוא מסביר רש"י, כי אפילו אם נאמר שאדם אין דרכו לקפוץ מלמטה למעלה, הוא תמיד יהיה חייב נזק שלם, כי אין באדם צד תמות, אלא הוא מועד לעולם. ותרנגול, לעולם יהיה חייב נזק שלם, כי דרכו לדלג אפילו מלמטה למעלה. הפכנו דף, מקשה הגמרא והתניא, והרי יש ברייתא אחרת שאומרת, הכלב והגדי שדילגו, בין מלמעלה למטה, בין מלמטה למעלה פטורים. מתרצת הגמרא, תרגמה. פירש רב פאפה את הברייתא האחרונה, שמדובר דאפיך מייפך, שכל אחד מבעלי החיים הפך את דרך קפיצתו, קל בה בזכירה. הכלב שרגיל בדרך כלל לנעות ציפורניו בכותל, שינה מדרכו ודילג בקפיצה אחת, וגדיה בסריחה. והגדי לעומת זאת שרגיל לקפוץ בקפיצה אחת, דילג על ידי שנעה ציפורניו בכותל, והיות שאין דרכם בכך ומשונים הן, אמרה הברייתא שהם פטורים. אבל היא אחי, אם כך שואלת הגמרא, זה בעצם תולדה דקרן, אז מה הם פטורים? מדוע הם פטורים ולא מחויב הבעלים לשלם חצי נזק? עונה הגמרא שזו אכן כוונת הברייתא, שפטור הכוונה מנזק שלם, וחייבים בחצי נזק. עד לכאן דף כ"א.